כל חי אונליין 93fm.co.il.
אל הנשיא, שרים וחברי הכנסת. ראש הממשלה הקריא בטקס את שמות בני משפחתו שנרצחו ואת שירו של חמיו שמואל בן ארצי זיכרונו לברכה, שהיה תלמיד ישיבת נובהודוק וניצל מהתופת. השיר נכתב שנתיים לאחר שנותק הקשר בינו לבין משפחתו ולפני שידע מעלה בגורלה. כתבינו הפוליטית האגדסי מוסר כי בפולין התקיים אחר הצהריים מצד החיים בין אושוויץ לבירקנאו בהשתתפות 10,000 בני נוער מישראל. בראש המצד יעמוד הגאון הרב ישראל מאיר לאו. בקהילות רבות בישראל ובעולם מציינים את יום הזיכרון לקדושי השואה בסדרי לימוד מיוחדים, בדגש על עולם התורה שניחד בקהילות היהודיות בגרמניה ובפולין. דבריו של סגן הרמטכ"ל אלוף יאיר גולן אתמול ממשיכים לעורר סערה. שר הביטחון משה בוגי יעלון פרסם הודעה בה נאמר כי יש לו אמון מלא בסגן הרמטכ"ל. לדברי יעלון, ההתנפלות על סגן הרמטכ"ל וההתלהמות כלפיו נוכח פרשנות מעוותת במכוון לניסיון נוסף במסע המדיג והמטריד כלשונו של יעלון לפגוע פוליטית בצהל ובקציניו. אמש אמר אלוף גולן כי השואה חייבת להוביל אותנו לחשיבה על אודות חיינו הציבוריים בישראל, ועוד יותר מכך היא חייבת להוביל את כל מי שיכול ולא רק את מי שרוצה לשאת באחריות ציבורית. יש משהו שמפחיד אותי בזיכרון השואה, אומר גולן, הוא זיהוי תהליכים מעוררי חלחלה שהתרחשו באירופה לפני 70 שנה ומציאת עדות להם כיום כאן בקרבנו בשנת 2016. גילויי אנטישמיות בישראל ביום השואה. אלמונים גנבו מבחורי ישיבה שטילו בעיר טבריה את התיק ובו התפילין שלהם והעלו את התפילין באש במקום סמוך. כתבנו ישראל אוחיון מציין כי התיקים נגנבו מהבחורים בלילה בעת שנמו את שנתם באוהל שהקימו בעיר. איראן מאיימת כי אם ארצות הברית תמשיך ללחוץ עליה, היא לא תאפשר לספינות אמריקאיות לעבור במצרי הורמוז המאפשרים את הכניסה למפרץ הפרסי. כך אמר סגן מפקד משמרות המהפכה האיראנים, הגנרל חוסיין סלאמי, בריאיון שניק לתקשורת המקומית. ראש ממשלת טורקיה, אחמד דבוטולו, יודיע היום על התפטרותו מתפקידו. כתבנו שלמה ריזל מציין כי בין דבוטולו לנשיא ארדן מתיחות בת כשנתיים מאז מונה לתפקיד. התחזית עלייה של הטמפרטורות מחר ובשבת התקררות. ועד כאן חדשות כל חי.
עכשיו איתכם, נפש הניצולים בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
כל חי תמיד איתי כוחה.
שלום וברכה לכל המאזינים. עם ישראל מתייחד היום עם זכר קורבנות השואה. ואנחנו נפתח את התוכנית שלנו בנושא שקשור לטראומות, לחוויות של חוסר אונים שבני אדם חווים. בינתיים אתם המאזינים יכולים להתקשר, לשאול שאלות שקשורות אל נושא נפש האדם. 03-903-903-9 טראומה. טראומה זוהי חוויה קשה, שבשעה שחווינו אותה, היינו חסרי אונים. לא היו לנו כלים להתמודד עם הבעיה. כשאנחנו מדברים על אדם שעבר טראומה, נפשית או גופנית, אנחנו מתכוונים לאדם שעבר חוויה קשה, שבה הוא הרגיש איום של מוות, או פציעה משמעותית, גופנית או נפשית, שלו או של אחרים בסביבתו. במצב כזה האדם מרגיש פחד, חרדה, תחושת חוסר אונים. טראומות יכולות להופיע בעקבות השתתפות בקרב, מקרה שוד, אלימות, תאונת דרכים, תאונת עבודה, חוויית ילדות קשה מאוד, או כל מקרה אחר שנחווה כאיום. כשאדם חווה מחדש את האירוע על ידי זיכרונות, פלשבקים, ומתעורר מסיוטים באמצע הלילה, הוא גם נמנע מלהגיע למקומות ששם הוא יכול להיזכר בטראומה. הוא גם לא נרדם בלילה. קשה לו להתרכז במהלך היום. אז יכול להיות שהאדם הזה סובל כבר מפוסט טראומה. אם היינו מגדירים את הטראומה כפצע, פוסט טראומה זה פצע מדמם, כואב, ובעיקר חי בנפש של האדם שסבל מטראומה. במצב כזה האדם גם יכול להגיע למצב של מצב רוח מדוחדך, אפילו לדיכאון. כי כיום הוא כבר נמנע מפעילויות שבעבר הוא היה עושה. הוא לא ישן טוב בלילה, הוא לא מתרכז במהלך היום. העולם נראה בעיניו כמקום מפחיד ומאיים. תחושת הביטחון שלו נעלמה, כאילו מישהו שמט את הקרקע תחת הרגליים שלו. לא פעם, אדם כזה יכול לומר, זה כבר לא אותו עולם מבחינתי. ומה אם זה יקרה שוב? האדם הזה הופך להיות יותר ויותר עצוב, חסר חשק להרבה מאוד דברים שהוא הרגיל לעשות. לפעמים הוא מרגיש עייף, תשוש, חלש. ובנוסף לכך, הוא לא פעם, האדם גם מאשים את עצמו, הוא אומר לעצמו מילים כמו, אם רק הייתי יותר נזהר, אם לא הייתי נוסע באותו יום ברכב, אם לא הייתי אז עובר את הכביש, אם לא הייתי מעצבן את המורה בכיתה, אז לא הייתי נפגע. מהמקום הזה האדם מרגיש רגשות אשמה, ייאוש, תסכול, חוסר אמון בעצמו, שהוא זה שגרם לעצמו את הטראומה, חד פעמית או מתמשכת לאורך זמן. התחושות השליליות האלה יכולות להביא את האדם גם למצב של דיכאון. בזמן הטראומה האדם מרגיש תחושת חוסר אונים. אם הוא מרגיש תחושת חוסר אונים זה דבר קשה. אבל הקושי החמור יותר הוא שהאדם הזה בעקבות הטראומה בונה לעצמו תבנית חשיבה וזווית ראייה שאומרת אני אדם חסר אונים. ואז הוא עלול להתרגל לפעול בחוסר אונים גם במצבים שבהם יש בידיים שלו את הכוח לשנות את הנסיבות. הוא מתחיל לפתח מערך אמונות שמנחה אותו לחשוב שאין לו שום סיכוי להתמודד עם בעיות הרבה פחות מורכבות בחיים שלו. הרבה פעמים אנשים שסובלים מטראומה לומדים להטיל ספק ביחסי אנוש בסיסיים. הם יותר חשדניים, פחות מאמינים שבאמת יכול להיות מישהו שמעוניין בטובתם. תחושת חוסר האונים היא לא תחושה שהייתה בעבר, אלא מבחינתם תחושה נרכשת, ועכשיו התחושה הזו מלווה אותם שוב ושוב. הם שוב ושוב מאמינים שהעולם רוצה יותר את רעתם מאשר את טובתם. הם יותר חשדניים, פחות מאמינים שבאמת יכול להיות מישהו שמעוניין בטובתם. לפעמים, אחרי שאדם סבל מחוויה טראומטית, הוא מתקשה לחדש קשרים עם בני המשפחה כמו בעבר שלו. ובני המשפחה לא מבינים את עוצמת הכאב, מתקשים לתמוך במצב החדש. לפעמים מתרחקים או אפילו כועסים על אותו בן משפחה. לפעמים המשפחה מאשימה אותו במקום לתמוך בו. אלה הן תגובות שמקשות על האדם שחווה את הטראומה להשתחרר מתחושת חוסר האונים. יש כל מיני סוגי טיפול בטראומות. יש סוג טיפול שנקרא פסיכותרפיה גופנית. להבדיל מגישות אחרות בנושא הטיפול, שהתמקדו בביטוי המילולי, הפסיכותרפיה, פסיכו זה נפש, תרפיה ריפוי, ריפוי הנפש בצורה הגופנית מחברת בין הביטוי המילולי לביטוי הגופני, בין הראש לבין שער הגוף מתוך התייחסות לאדם כהוויה שלמה. כלומר, זוהי גישה שאומרת שעדי תנועה, נשימה אפשר להגיע לרבדים עמוקים של הנפש. לפעמים, האדם חווה טראומה. הוא חווה חוויית חוסר אונים. התחושה עדיין עצורה, שמורה, עמוק בקרבו. הוא לא מצליח לשחרר את הרגשות המצטברים למרות שהוא דיבר על זה. הוא מרגיש שהוא שחרר את זה, הוא דיבר על זה שוב ושוב. ולמה? כי יכול להיות שלא רק הנפש אלא גם הגוף עדיין שומר בקרבו את הרגשות. זה בא ידי ביטוי אפילו בנשימה שלו. הנשימה שלו היא שטחית, היא לא עמוקה. זה בא ידי ביטוי בשרירים מקובצים. זה בא ידי ביטוי בהליכה איטית. זה בא ידי ביטוי בראש מורכן מאוד. זה בא ידי ביטוי ביציבות מאוד חלשה של האדם. זה בא ידי ביטוי כשאדם יושב והראש שלו נוטה יותר מדי זמן, ימינה או שמאלה. זה בא ידי ביטוי במשחק של האדם עם הידיים שלו. שוב ושוב, כשהוא מרגיש לא נעים. לפעמים אלה אנשים דווקא שהולכים מהר מדי, ממהרים מהר מדי, לחוצים מהר מדי. הנפש מצד אחד או מרגישה שהעולם מאיים עליה, ולכן הנשימות הן מהירות, השרירים הם מקובצים, האדם מסתגר בתוכו, היציבות היא חלשה והראש הוא מורכן, ולא פעם נוטה למקום אחד, ימינה או שמאלה, יותר מדי זמן. הנפש מרגישה חוסר אונים, העולם כבד עליה. אבל מצד שני, לפעמים הנפש היא מרגישה חוסר אונים, אבל זה בא ידי ביטוי בצורה גופנית שונה. לפעמים האדם הזה הולך מהר מדי, החיים נראים לחוצים מדי, מדבר מהר מדי, הנפש, כמו היינו אומרים, מרגישה שהיא צריכה כל הזמן לברוח. אלה הן כל מיני סוגי דפוסים גופניים שמשמרים את הטראומה, את חוסר האונים. בסגנון הראשון, חוסר האונים בא ידי ביטוי ב... האדם שומר על עצמו, שרי הגוף מקובצים, הנשימה היא שטחית ולא עמוקה, האדם יש לו יציבות חלשה, האדם הזה משמר את הטראומה בביטוי של חוסר אונים, ויש אופן אחר שהאדם משמר את הטראומה בצורה הגופנית, איך? על ידי כך שהנפש שלו הביא על ידי ביטוי את הטראומה בצורה גופנית, שהאדם, כמו היינו אומרים, מרגיש שהוא צריך לברוח מהטראומה, לברוח מהחיים, לברוח, לרוץ, מפחד מחוסר אונים. כעת מהמקום הזה בואו ונחזור לפסיכותרפיה הגופנית. לפעמים האדם מדבר ומשחרר הרבה מאוד בפגישות של ייעוץ, טיפול, וזה יכול לעזור לאדם. יחד עם זאת, יכול להיות שהשינוי טרם הגיע. למה? כי הגוף לא משוחרר. זה נקרא השריון הגופני. הנפש, בעזרת הגוף, שומרים על רגשות וחוויות שליליות שנכון היה לשחרר אותם. לדוגמה, אדם שהיה בתאונת דרכים. יכול להיות שיהיה יעיל להזכיר לאותו אדם שחווה טראומה באותה תאונת דרכים, איך הוא הלך, איך הוא היה בטוח בעצמו, לפני הטראומה, שילך בקצב יותר מהיר, שירים קצת את הראש, שיוסיף חיוך עדין על הפנים שלו, שידבר בטון יותר בטוח בעצמו, כמו שהוא היה בטוח בעצמו לפני החוויה השלילית. כך האדם חוזר להיפגש עם הגוף שלו, עם הדפוס הגופני שהיה לו לפני הטראומה. כך הוא חוזר להיפגש עם הגוף שלו, אותו גוף לפני החוויה הטראומטית. זו נקראת מודעות גופנית. כמו שהיום הרבים מדבר על מודעות עצמית, יש מודעות גופנית. השינוי הגופני מעביר מסר למוח שהגיע הזמן לשחרר את הלחץ. במכונות אמת, הדרך של הרבה אנשים לשקר שם ולא להתאפס, זה על ידי שהם מתנהגים גופנית בהתאם למה שהם אומרים. הם אמנם משקרים, אבל מכניסים את עצמם למצב פיזיולוגי שמתאים למה שהם אומרים, וכך הם מאמינים, או בכל אופן מצליחים לשדר שהם מאמינים למה שהם אומרים, וכך הם לא נתפסים. מכונת האמת לא מזהה את השקר. השינויים הגופניים יכולים לעזור לאדם להאמין שהוא יותר עם מה שהחוויה הטראומטית השפיע עליו, על ידי כך שהוא מפעיל את הגוף בצורה שונה, הנפש יכולה להשתחרר. אחד מהשינויים הגופניים שמהווים כלי שמרפא את הנפש, והוא כלי יעיל מאוד, הצחוק. היכולת לקחת את החיים בפחות כבדות, יותר צחוק. לא עם מקום של הוללות וליצנות מזלזלת בערכים חשובים בחיים. אבל מצד שני, לא ממקום של לחץ מתמיד שלא מאפשר לאדם לתפקד בצורה הטובה ביותר. אומר הרב נבנצל, רעיון נהדר. מצד אחד אנחנו מכירים בכוחה המגונה של הליצנות. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, בדרך חטאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב. ומצד שני, הגמרא מסכת תנית מספרת שרבי ברוקה פגש את אליהו הנביא בשוק, שאל אותו אם מישהו מבין המהלכים בשוק ובין העולם הבא. הצביע אליהו הנביא על אחד האנשים שעברו בשוק, והגמרא שמדברת למה הוא זכה לעולם הבא, ואז הוא הצביע לשניים נוספים שהלכו יחד, שגם הם בני עולם הבא. שאל רבי ברוקה את אליהו הנביא, למה הם זכו לעולם הבא? אמר, כנראה אפשר ללמוד מהם משהו. אמר אליהו הנביא, הם אנשים אינשי בדוחי ענן, מבדחי עציבי. הם אנשים שהם בדחנים, מבדחים את מי ששרוי בעצב. ואנחנו שואלים את עצמנו, האם ליצנות זה דבר טוב או לא טוב? עד כדי כך אנחנו רואים שליצנות ובדיחות הדעת זה טוב, שהנה האנשים לזוכים לעולם הבא. אומר הרב נבנצל, על הפסוק בספר משלי כתוב, לצטקה ופתי יערים, אומר המדרש, לצטקה זה פרעו. מה הכוונה? לץ הוא לא האדם שמספר בדיחות, לץ הוא האדם שהערכים לא משפיעים עליו, הוא מזלזל בערכים. דבר בעל חשיבות, אדם בעל ערך, עובר תהליך של סינון אצל הלץ והוא מזלזל. לץ תקה ופתי יערים, פרעו הוא לץ, שום דבר לא מסוגל להשפיע עליו, הוא רואה איך בני עמו נענקים תחת המכות הקשות, אבל הוא דוחה את הכל בביטול, הוא מקשה את ליבו. עדיין לא חלף הראש המחריד של מכת בחורות, יוצא פרעה בחשכת הלילה והתחנן אל בני ישראל שיצאו ממצרים, וכבר ויחזק השם את לב פרעה וירדוף אחרי בני ישראל. היה תולה אם לרדוף אם לאו, לא ידע אם כן לרדוף, לא לרדוף, חיזק את ליבו הקדוש ברוך הוא כן לרדוף. אחרי המכות הנוראות, הוא עדיין שואל את עצמו, כן כדאי לרדוף, לא כדאי לרדוף. עצם השאלה שהוא שואל את עצמו, מידע על הליצנות שבו, לץ תקה ופתי יערים, לץ הוא זה שאין משקל לערכים מבחינתו. ואומר הרמח"ל במסילת ישרים, כי הנה השחוק ומאבד את לב האדם עד שכבר אין הטעם והדעה מושלת בו, והרי הוא כשיקור או שוטה אשר אי אפשר לתת להם עורמה, כלומר חוכמה, או להנהיג אותם, כי אינם מקבלים הנהגה. הלץ דומה לשיקור, אומר הרמח"ל. ואומרים חז"ל בגמרא מסכת איומה, כל הנותן עיניו בכוס, כל העולם כולו דומה עליו כמישור. אין לו בעיות בחיים שלו, הכל כמו מישור, הכל חלק. הלץ הוא זה שאין משקל לערכים אלה או אחרים בחיים שלו. אין הבדל בין ערך זה לבין ערך אחר. מבחינתו הכל שווה, או לפעמים הכל לא שווה. הליצנות מפחיתה בערכים של הדברים. האדם יכול לשמוע דברי מוסר, דברי השקפה, ובכל זאת האדם מתעלם מהדברים. למה? לא כי הם לא חשובים, אלא כי יש לו כביש עוקף בנפש. לכביש הזה קוראים ליצנות. לכן כל ליצנות אסורה, כי אסור לאדם לזלזל בדברים בחיים. מה יותר חשוב, מה פחות חשוב, אבל לא לזלזל. כל ליצנות אסורה חוץ מליצנות של עבודה זרה, כי שם צריך לזלזל בצורה מוחלטת. וזה ההבדל בין ליצנות לבין בדיחות. בדיחות שאותם אנשים שהיו בשוק, שהם בני עולם הבא, אומר הרב נבנצל רעיון נהדר. לא פעם לאדם יש כל מיני צרות, כל מיני קשיים, כל מיני התמודדויות, והאדם, בלי לשים לב תמיד, הוא נסחף אחרי ההתמודדות, אחרי הקושי, הוא נגרר וחושב על זה עוד פעם ועוד פעם, בבוקר, בצהריים, בערב, הוא חולם על זה בלילה. ולכן הצחוק, הבדיחות, בדיחות הדעת עוזרת לאדם לקחת דברים בפרופורציה. ולכן אחד מהשינויים הגופניים שעוזרים לאנשים שחוו טראומות, כלי יעיל, אולי פשוט, אבל יעיל, הצחוק, לצחוק, היכולת לקחת את החיים בפחות כבדות. אין כאן כוונה חלילה לזלזל בערכים, יחד עם זאת לקחת את הדברים במשקל הנכון שלא פוגע בתפקוד של האדם, לא ממקום של הוללות וליצנות מזלזלת בערכים חשובים בחיים, אבל גם לא ממקום של לחץ מתמיד. כי האדם שהיה בחוויה טראומטית האמין שהוא היה בסכנת איום, ולכן הוא הפעיל את כל מנגנוני הנפש, כמו לחץ, מתח, כוננות, מנגנוני הגוף, כמו כיווץ שרירים, לחץ דם גבוה. המוח מפעיל את הגוף בצורה הזו בשביל שהוא יוכל להגיב בצורה הטובה ביותר למצב שבעיניו, והנה המוח נתפס כמצב מלחיץ, כמצב מאיים. לא פעם האדם שחווה טראומה, גם אחרי שמקור סיבת הטראומה איננה עוד בעולם, האדם עדיין משמר את אותו דפוס חשיבה, תגובה רגשית או גופנית, מה שמונע מהאדם לצאת ממצב רגשי של הישרדות, פשוט לחיות חיים רגילים. כי אם האדם בורח מאריה, זה נורמלי שהוא יפעיל את הגוף שלו ואת הנפש שלו בצורה הכי דרוכה שישנה. אבל בואו נתאר לעצמנו אדם, אחרי שהוא כבר ניצל, הוא מחוץ ליער, מחוץ לג'ונגל, הוא בתוך העיר, הוא עדיין ממשיך, הוא מרגיש, חושב ומתפקד כאילו בורח מאריה. זה כבר לא נורמלי. זה יפגע בתפקוד היומיומי של האדם. לכן הצחוק והשמחה עוזרים לאדם לצאת מהמקום הזה שהוא מרגיש שהוא צריך להישאר השורד. וכך האדם יכול להרשות לעצמו להיות האדם המתפתח. האדם עובר ממצב של הישרדות למצב של התפתחות. הצחוק הוא לא רק לייעיל את טראומות, הוא גם לפעמים מדד. כשאדם חווה טראומה והוא מרשה לעצמו לצחוק ולשמוח שוב, אז כנראה שהוא מתחיל לחזור לשגרה ולצאת מהשפעת הטראומה. זה המסר שהצחוק מעביר למוח של האדם ומאפשר לאדם לחזור לשגרת החיים. זה לא אומר שהאדם שוכח מהכאב שלו, אבל זה כן אומר שהאדם מרגיש שהוא יותר אחראי לעצמו. יש לו יותר אפשרויות תגובה למציאות. הוא עדיין מרגיש את הכאב, אבל יחד עם זאת הוא מרגיש שהוא עם ראש זקוף. ויש עוד הרבה להעריך סביב נושא הטראומות והקשיים וההתמודדויות, ובעזרת השם ננסה למצוא את הזמן לדבר על הדברים. בינתיים נפנה אליכם המאזינים לשאלותיכם, שאלות שמגיעות דרך האתר, פקסים, ושאלותיכם דרך הטלפון. הטלפון שלנו הוא 03-903-903-9. 03-903-903-9.
עכשיו איתכם נפש הניצולים בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
כל חי תמיד איתי כוחה.
בשבת פרשת שמיני, השבת שלאחר הפסח, נהגו לאפות חלת מפתח כסגולה ותפילה, שהקדוש ברוך הוא יפתח לבניו שערי פרנסה. ביום חמישי הקרוב, רחל פסטה גומיר ישנה אורסון בתוכנית מיוחדת. הפרשת חלה בשידור חי, עם המתכונים, הטעמים והסודות מאחורי חלת המפתח. יום חמישי הקרוב, 20:00, כאן בכל חי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-1-900-52-92-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
עכשיו איתכם נפש הניצולים בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
כל חי תמיד איתי כוחה.
שלום וברכה, חזרנו אליכם. נציין שמעבר למספר 1-900 ניתן להתקשר גם ל-03-903-903-9, 03-903-903-9 לשאלות. שלום וברכה.
שלום
וברכה. שלום וברכה.
אני סובלת במצב רוח ירוד די פעם, האמת היא הרבה פעמים, ואין הרבה חשק לכלום, אז יש לעשות משהו?
אדם שסובל ממצב רוח ירוד, השאלה היא מה הוא יכול לעשות בשביל לא להגיע למצב רוח ירוד, איך הוא יכול לצאת מהמקום הזה. אז דבר טוב וחשוב הוא שהאדם יקיף את עצמו בחברים, בני משפחה. כדאי אפילו לערוך לעצמנו רשימה של חברים, מכרים, ידידים, בני משפחה, שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים להיות איתם בקשר, ונרשום ליד כל אחד מהם אפילו מה מידת הזמינות שיש לכל אחד מהם אלינו. לפי מידת הזמינות שנראית לנו שיש לכל אחד מהם, כל פעם שאנחנו נרגיש במצב רוח ירוד, נרים טלפון, נדבר איתם כמה דקות, העיקר לא להישאר תקוע באותו מצב. עוד נקודה שחשוב לדעתי, שאחד ממרכיבי המצב רוח הירוד זה המחשבות והערעורים האין סופיים של האדם. עוד פעם ועוד פעם, ביחס לעצמו, כמה הוא לא הצליח, כמה הוא לא יעיל, כמה הוא לא טוב, כמה הוא לא בריא. הבעיה במחשבות ובהירורים האלה, שהמוח שלנו בנוי בצורה כזו, שכשהוא חושב על משהו שוב ושוב, הוא מתחיל להאמין שהדבר הזה אמיתי. כמו שאומרים שיש השקר, הוא נתפס כשקר כל עוד לא אמרו אותו מספיק פעמים. אחרי שאמרו אותו מספיק פעמים, הוא כבר נתפס כמשהו אמיתי בעיני האנשים. וכך גם כן המוח של האדם, כשהוא חושב על משהו שוב ושוב, הוא מתחיל להאמין שהדבר הזה אמיתי. אדם לדוגמה קבע פגישה עם מישהו בשעה 1, הוא מגיע 5 דקות לפני הזמן, בינתיים בראש שלו הוא מתחיל לשחזר את השיחה שהם קבעו. רגע, הם קבעו לפגש בשעה 1 או 1:05 או 1:10, רגע זה היום או זה מחר. ברגע שהוא מתחיל לחשוב על זה עוד פעם ועוד פעם, ואז הוא מתחיל לפקפק בדבר, ואז הוא מתחיל לומר עצמו, רגע זה נכון, זה לא נכון, מתי בדיוק הפגישה צריכה להיות. וכך האדם כשהוא מתחיל להרער בדבר מסוים עוד פעם ועוד פעם, נראה לו שהערעור שלו הוא אכן אמיתי. וכך גם כן לגבי המחשבות האלה, אנחנו מצב רוח ירוד ומאמינים שאנחנו לא יעילים, לא טובים וכדומה, ואז מהמקום הזה נראה לנו שבאמת אנחנו לא טובים ומתחילים להאמין בזה, ולכן עדיין מצב רוח ירוד יתחיל להרגיש יותר ויותר רע לו פעם. למה? כי המחשבות האלה מציפות אותו. ולכן חשוב מאוד מיד כשהמחשבות האלה מציפות את האדם להפסיק אותם, לקרוא משהו, לאכול משהו, לשמוע משהו, להתחיל פעילות גופנית, לא משנה מה, העיקר לא להיכנס אל תוך מעגל המחשבות. יש פתגם יפה אומר, כשאתה בראש שלך אתה בשטח של האויב, כי לפעמים זה האויב של האדם, המחשבות האלה שחוזרות ונשנות. ולכן אנשים מצב רוח ירוד יש להם נטייה לערער הרבה זמן במצב שלהם והמחשבות שלהם על עצמם שוב ושוב, כמה רע וכמה קשה, לא פעם הם מקור להרבה תסכול. ובכלל, פעילות גופנית מאוד יכולה לעזור לאדם, להניע אותו, להפעיל אותו, לעסוק בתחביבים שלו, אפילו שבהתחלה הוא מרגיש שלא 100% טוב איתם, שלא יאמר לעצמו, לא מרגיש טוב ולכן לא כדאי להתחיל לעשות, הפוך, שיתחיל לעשות, ולא ימדוד כמה הוא מרגיש טוב, כמה הוא לא מרגיש טוב, ושיתחיל ברצף, חודש, חודשיים, ובהדרגתיות הוא יראה שכעבור שבוע שבוע הוא מרגיש יותר טוב ב10%, ואז עוד שבוע שבוע עם עוד 10%, וכך בהדרגתיות הוא יעלה את המצב רוח שלו.
תודה רבה רב, כל התוכניות שלך מצוינות, מקווים שעוד ועוד ועוד, תודה רבה.
תודה רבה לכם. אנחנו תכף נפנה למאזין נוסף, מספר הטלפון שלנו 03-903-903-9, 03-903-903-9. שלום וברכה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי בבקשה לשאול את הרב, כל המצב שקורה סבנו וכל הבעיות הקטנות שככה יש בכל שכונה והצרות לא עלינו, שגורמים לי לפעמים גם לחשוב על כל מיני מחשבות שוואי חס ושלום שלנו זה לא יקרה, ואיך מתגברים על זה?
איך מתגברים על מחשבות שהן מטרידות אותנו וחשש שמה הדברים שקורים סביבנו שמה גם כן הם יקרו לנו? זו השאלה, נכון?
כן. כן, כן.
החשיבה הזו שמה הדברים שקרו לאנשים אחרים עתידים לקרוא לנו, הם מצד אחד מחשבה שיש בה היגיון, לא רק היגיון ברמת העובדות והסטטיסטיקה כיוון שזה קורה לאנשים קרובים, אלא גם בגלל שהדבר הזה הוא גם מבחינה רוחנית דבר נכון. כשאדם רואה שקורה משהו לחברו, אסור לומר שזה מקרה, אלא שהאדם הזה ידע לקחת אחריות ולומר שאם הדבר קרה לאדם קרוב אליי, כנראה שגם כן יש כאן איזשהו מסר אליי. אז כלפי המסר הרוחני שאדם ודאי צריך לקחת עליו אחריות ולראות איך הוא יכול לשפר את מעשה והתנהגותו ברוחניות, זה נושא אחד, ועשה לך והסתלק מן הספק בעניין זה. לכן אני לא אדבר על העניין הרוחני, אני אדבר על העניין הנפשי, הנפריד בין השניים. העניין הרוחני הוא עניין של עשה לך והסתלק מן הספק בעניין זה, ודאי שצריך לעשות אותו. בעניין הנפשי, בעניין הנפשי, אחד מהדברים שאדם צריך לעשות הוא שלא להתחמק מחשבון נפש, כי ודאי חשבון נפש הוא דבר בריא, טוב, יעיל, כי זה מה שמקדם את האדם. יחד עם זאת, השאלה היא כמה הוא עושה וכמה זה מטריד אותו וכמה זה פוגע בשגרת החיים שלו. ולכן, מה שטוב וחשוב לעשות במקרה הזה, זה קצת כמו שדיברנו עם האדם, עם הגברת הקודמת, זה לא להיכנס למצב רוח שבו אנחנו עוד פעם ועוד פעם חושבים מה קרה, איך קרה וכדומה. כי לא פעם כשאנחנו מנתחים, נגיד, קרה לפלוני דבר מסוים, איך קרה ואיך הוא מרגיש ואיך הוא מתפקד ומה קורה איתו כיום ואיך שגרת החיים
שלו. זה פחות לנתח, זה כמו שזה פשוט פתאום צף בראש ואני לא יודעת איך להרחיק את המחשבות האלה.
אם והיה ומדובר רק שזה צף בראש ולא עניין של ניתוח, אלא צף בראש ואנחנו רוצים להרחיק את זה, הרחקת המחשבות בהתחלה היא מלאכה שהיא לא קלה, אבל היא דורשת אימון מסוים. והאימון של האדם הוא צריך להיות בכיוון של, אני מרגיש שמחשבה עולה, מציפה אותי, כמה שיותר מהר להשיח דעת. וצריך להכין מראש את את הגורמים שעוזרים לנו להשיח דעת. לדוגמה, נעשה עצמנו רשימה של 15 דברים, 10 דברים שיכולים לעזור לנו להשיח דעת. לאכול משהו, לשמוע משהו, לדבר עם מישהו, פעילות זו או אחרת, להשיח דעת. בהתחלה שמשיחים דעת, זה לא דבר שהוא קל כל כך, אבל אם נתמיד בנושא השחת הדעת, אז הדבר הזה יכול להיות לעזר ולסייע לאדם. זוהי עצה אחת. עצה שנייה היא בדיוק הופכית לעצה הזו, אבל גם היא יעילה. העצה הראשונה הייתה איך להשיח דעת. העצה השנייה היא בדיוק הפוך מלהשיח דעת. מה שנעשה הוא, נגיד, ישנה איזושהי דאגה שעולה וצפה בראש, נגיד, קרה משהו לשכן, קרה משהו לאדם קרוב אלינו וכדומה, והמחשבה צפה ועולה. מה שקורה בנפש של האדם הוא שברגע שהמחשבה צפה ועולה, המוח שלנו מנסה בבת אחת להזיז את המחשבה, להדחיק את המחשבה, וברגע שאנחנו מנסים להילחם במחשבה, אנחנו לא פעם מנציחים אותה ומזינים אותה יותר ויותר. כי כשאנחנו מעבירים מסר למוח, אל תחשוב, אל תחשוב על המחשבה הזו, מה שהמוח מבין הוא שרגע, רגע, אם אל תחשוב, כנראה יש כאן משהו מדהיג אמיתי, ואם יש משהו מדהיג אמיתי, אז האדם חושב על זה עוד פעם ועוד פעם. ולכן, מה שנעשה הוא לא להילחם במחשבה, אלא נעשה משהו מתוכנן, הוא דורש קצת מרץ, קצת אנרגיה וקצת סבלנות. מה שאנחנו נעשה הוא, אנחנו ניקח את המחשבה הזו ונרשום אותה. נגיד, עולה מחשבה שהשכן קרא לו בעיה א', שכן ב', קרא לו בעיה ב', והמחשבה הזו היא מדאיגה אותנו. מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח פרק זמן למהלך היום, נגיד, מ-2 עד 2 ו-10, מ-8 עד 8 ו-10, לא משנה מתי, 10 דקות ביום, שבהם אנחנו נרשום את כל הדאגות שהן צפות ועולות, ומה שנעשה הוא שאנחנו נרשום אותם על דף. אני דואגת על פלוני אלמוני, מה שקרה, איך קרה, אם גם כן זה יקרה לי וכדומה. כל סוגי הדאגות שישנם, במהלך אנחנו נרשום אותם על דף, ולאחר מכן אנחנו נקליט את עצמנו קוראים את הדאגות האלה. ואני קורא את כל הדאגות על כל חוסר הפרופורציה שבהם, וכל חוסר העניין שבהם, וכמה שזה נשמע מצחיק, וכמה שזה נשמע לא ענייני, לקרוא אותם, להקליט את זה, ואז לשמוע את זה. למה אני אומר לשמוע את זה? כי בעצם ברגע שעולה דאגה, מה המוח שלנו עושה? המוח שלנו בלחץ, ואנחנו מנסים להילחם בדאגה, בעצם המלחמה בדאגה היא מנציחה את הדאגה. כמו שרוצים לרצות אדם כועס, ברגע שמנסים לרצות אותו, הוא כועס הרבה יותר. כך בדאגה, ברגע שמנסים לרצות אותה, לפעמים, סליחה, אני לחם בבא, אז היא משתלטת עלינו יותר ויותר. ולכן מה שנעשה זה שנכתוב את הדאגה הזו, ונקריא אותה, נקליט אותה, ונשמע אותה. ולמה נשמע אותה? התשובה היא נשמע אותה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שהמוח שלנו ישתעמם מהדאגה. או עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהמוח ישתעמם מהדאגה. ואז כשהמוח משתעמם מהדאגה, יצרנו, זה נקרא התניה, אסוציאציה, חיבור חדש במוח בין הדאגה לבין התחושה. עד היום האירוע, הזיכרון, החוויה שעולה, מה היה אצל השכן, זה מעורר אצלי דאגה. היום זה יעורר תחושת שיעמום, וכך מייצרים, זה נקרא התניה חדשה במוח. זה דורש שבוע, שבועיים, אבל זה עוזר לאדם להרגיע את הדאגה ולקחת אותה בפרופורציה הנכונה.
תודה לכבוד הרב, אנחנו שמחים כל בוקר מהתוכנית של הרב, זה ממש עוזר לנו, תודה רבה.
ברוכים תהיו, תודה רבה. אנחנו תכף נפנה למאזין נוסף, מספר הטלפון שלנו 03-903-903-9, 03-903-903-9. שלום וברכה. שלום וברכה.
הלו?
כן, שלום וברכה. כן.
רציתי לשאול, איך אפשר להילחם בביישנות, להפסיק להיות ביישן?
אדם שרוצה להילחם, להיאבק, לנצח, להתגבר על נושא הביישנות. לא פעם לבני אדם יש את הצורך להיות בקשר עם אנשים אחרים ובני אדם שנמצאים ללא חברת אנשים אחרים. לפעמים הם מגיעים אפילו למצב של התמודדות פיזית ורגשית, ולכן זה צורך בריא, נורמלי והגיוני להיות בקשר עם אנשים אחרים. אבל בהרבה מאוד מקרים המחסום העיקרי של האדם בשביל להתחבר לאנשים אחרים זוהי הביישנות. ובשביל להתדבר על הביישנות של האדם, אחד מהדברים שאדם צריך לעשות זה לזהות את מה שנקרא הדינמיקה הפנימית של האדם, מה שקורה בתוך האדם בזמן הביישנות. מה זאת אומרת? דבר ראשון, לביישנים לוקח יותר זמן להרגיש בטוחים. אנשים ביישנים גם כן לא פעם צריכים זמן כדי להסתגל לסיטואציות חדשות ומלחיצות. ובטעות האדם ביישן אומר לעצמו, אם והיה ואני רואה שפלוני לוקח לו 5 דקות והוא כבר מסתגל, והיא לוקח 20 דקות ואני לא מסתגל, אז כנראה זה אומר שאין לי סיכוי להסתגל אף פעם. וזוהי טעות. יש בני אדם שבשביל להסתגל לוקח להם 5 דקות, ויש בני אדם בשביל להסתגל לוקח להם 10 שניות, ויש בני אדם בשביל להסתגל לוקחים להם 20 דקות. וזה לא מעיד על איכות האדם, האם הוא טוב יותר או טוב פחות. ולכן זו נקודה ראשונה שחשוב לדעת בנקודה הזו. כלומר, נכון שהם במשך יותר זמן מתמודדים ומסתגלים למצבים, יחד עם זאת זה לא אומר שיותר זמן להסתגל למצב מעיד על כך שאין להם סיכוי להיות אדם שמסתגל למצב. עוד נקודה חשובה שהבני אדם והישנים עושים זה שהם לא פעם הם מייצרים כל מיני השוואות בינם לבין אנשים אחרים. מה זאת אומרת? האדם אומר לעצמו, רגע, איך פלוני אלמוני מצליח לדבר יפה, להציג את עצמו בצורה יפה, להתחבר לאנשים בצורה יפה, להיות עם הומור, לשעשע אנשים וכדומה, ואז הוא משווה את עצמו לאנשים שהם לא ב-10% יותר טובים ממנו, אלא ב-150% יותר טובים ממנו. ואז זה גם כן דבר שיכול לפגוע באדם, ולכן המדד של האדם בשביל להתמודד על ביישנות זה לא להשוות את עצמו לאנשים אחרים, אלא להשוות את עצמו. מי הייתי אתמול? מי הייתי לפני שבוע? מי הייתי לפני חודש? ואיך היום אני יכול להיות קצת יותר טוב? זוהי עוד נקודה. עוד נקודה שקשור לאדם הביישן, זה הביישן בהרבה מאוד מקרים מדבר עם עצמו, על עצמו, בראש שלו. הוא מנתח כל דבר, חושב על כל דבר יותר מדי זמן, הוא חושב האם הוא צודק, האם הוא טועה, מה התכוון האדם האחר כשאמר, מה אמר וכדומה, ובדרך כלל המחשבות האלה הן לא מוליכות את האדם למחשבה שאומרת, או, אתה יודע מה? אז הוא חשב עליי בצורה רעה והוא טעה. לא, בדרך כלל זה בסגנון של הוא חשב עליי בצורה רעה וכנראה הוא צודק, איפה יש פגם בי וכדומה. ואלה הן עודף מחשבות שליליות שהן לא מגיעות ממקום בריא של חשבון נפש, אלא עם מקום שבו האדם הוא כבר מציף את עצמו בכל מיני מחשבות של כמה הוא לא שווה וכמה הוא לא יעיל וכדומה. בסדר?
אני מאוד מודה לך.
ברוכים תהיו. אנחנו נפנה מיד למאזין נוסף. שלום וברכה. שלום וברכה.
הלו?
שלום וברכה.
כן, שלום כבוד הרב.
כן, שלום.
רציתי בבקשה לשאול, אני פשוט לא רוצה להגיד את המקום.
כן.
כדי שלא יזהו אותי, אז אני אומר בצורה כללית.
טוב מאוד.
אם אני נמצא במקום, במקום עבודה מסוים, שהאחראי שם, הבוס, איך שאומרים?
כן.
הוא מדבר בצורה מאוד פוגעת, לאו דווקא כלפיי.
כן.
אלא כלפי לא כל יום, אבל פעם בכמה חודשים, פעם בחודש, שזה בעצם, אני דיברתי גם עם עוד כמה אנשים שנמצאים שם, כמה עזבו בגלל זה.
כן.
וזה בצורה מאוד מאוד פוגעת. יכול להגיד משפט שמאוד מאוד פוגע. יכול, אני גם באופן אישי מכיר את עצמי שאני רגיש, אבל אני יודע על עוד כמה אנשים שנפגעו.
כן.
עכשיו, השאלה שלי, האם יש לי ספק כזה, האם לעבור למקום אחר?
כן.
שאני לא יודע בעצם גם שם, אם אני, יכול להיות שגם שם יהיה אותה סיטואציה.
כן.
או בעצם להישאר באותו מקום, ולבלוע את הגלולה המרה הזאת. אבל בעצם אני יודע שאני לא כל כך נהנה באותו מקום. מה השיקול שלי, איך אני יכול לדעת ולהחליט, האם לעבור... או להישאר באותו מקום.
תראה, קודם כל ברגע שאתה מייצר לעצמך שני שיקולים וזהו, יכול להיות שגם זו חלק מחשיבה שהיא לא כל כך תקדם אותך. יכול להיות שכדאי לחשוב על עוד סוגי פתרונות, לא דווקא רק על שניים. לדוגמה, בוא נחשוב על פתרון נוסף, שכן ננסה להישאר במקום הזה פרק זמן מסוים, וננסה לראות. או כן ננסה להישאר במקום הזה וננסה לדבר עם הבוס. לדוגמה, בוא ניגש אל אותו בוס, יכול להיות שתגיד לי זה בלתי אפשרי וזה בסדר, רק אני מתחיל לנסות לפתח את האופציות ולחשוב על עוד אופציות נוספות, אולי בסוף נחזור אל מקום שתי אופציות היחידות, אבל לא בטוח שתמיד יש רק שתי אופציות לבעיות במהלך החיים. מה שבמקרה הזה יכול להיות שכדאי לפנות אל אותו בוס, דווקא בזמן שהוא מרגיש טוב, מרגיש שהעבודה... היא מתנהלת בצורה טובה, מקדמת, יעילה, איכותית, כדאי לפנות אליו ולומר לו משהו בסגנון של תראה. אתה יודע, אנחנו מאוד אוהבים את העבודה ומאוד אוהבים את הקשר איתך וכדומה. יחד עם זאת, ישנם זמנים שבהם אנחנו מבינים שמבחינתך יש צורך בשינוי ויש צורך בתגבור העשייה ויש צורך בכל מה שאתה מבחינתך היית רוצה שיהיה. יחד עם זאת, אנחנו כבני אדם, אנחנו מרגישים את האי-נעימות המקום הזה. זה לא אומר שאנחנו מתחמקים מהעבודה. זה לא אומר שאנחנו לא רוצים את העבודה. זה לא אומר שאנחנו מרגישים שהיא לא טובה. זה לא אומר שאנחנו רוצים לתרץ את עצמנו. אנחנו רק רוצים משהו אחד. לעבוד, להרוויח, להצליח, לקדם את העסק שלך כמה שיותר. ולכן, בשביל שנוכל לקדם את העסק שלך כמה שיותר, היינו רוצים כן לראות אם אפשר באותם זמנים שבהם הדברים לא מתנהלים כמו שצריך, בוא ניצור לעצמנו מעין חוזה מחודש, איך אתה מעביר את הביקורות, האשמות וכדומה. כלומר, העיקרון הוא לומר לו משהו בסגנון של אנחנו איתך ב-100%. יותר מכך, אנחנו אוהבים את העבודה הזו, יותר מכך, אנחנו רוצים את ההצלחה שלך. אחרי שקנינו את ליבו בעניין זה, אז נוכל לומר, יחד עם זאת, אנחנו כן מבינים שכשיש צורך בשינוי בפעם וכמה זמן, אנחנו כן היינו רוצים שהשינוי יתבצע, או הדיבור על השינוי יתבצע בצורה שהיא נעימה יותר לכולם, במיילים, באספה כולם יחד, בסיור מוחות, בצורה זו או אחרת, אבל כן אנחנו רוצים לקבוע צורה אחרת, ואנחנו אומרים את זה במקום של הערכה ורצון להמשיך לעבוד באותו מקום. כדאי לנסות לראות אם אפשר לפתח כזו שיחה איתו, והשיחה היא חייבת להיות מורכבת משני הצדדים גם יחד. לא להיות במקום נכנע מדי ומבטר לגמרי, אבל גם לא להיות במקום בוטה מדי ואגרסיבי, כמובן לא גופנית אלא מילולית, ולומר אתה לא צודק ואתה טועה ואתה תאבד את העבודה שלך. אלא דווקא המקום של האיזון. מצד אחד אנחנו אוהבים את העבודה, מעריכים את העבודה, מעריכים אותך גם כן. יחד עם זאת, אנחנו לא מתעלמים מחסרונות, אבל אנחנו כן רוצים שהדיבור עליהם יהיה שונה. בוא ונראה האם מבחינתך זה שייך הנושא הזה. לא חייב לענות ואת אחת, כן, כן, לא שחור לבן, אבל כן כדאי להציף את זה. יכול להיות שבפעם הראשונה יהיה כדאי להציף את זה במכתב, או לדבר איתו, זה אתם יודעים, עם ההיכרות איתו, ההשערה מה יכול להיות. אנחנו לא נביאים לדעת בדיוק מה הולך להיות, אבל... כן, בבקשה.
הרב, אבל מבחינתי, כך אני חושב, וגם עוד מישהו שהלך ודיבר איתו, זה שהוא פשוט לא קולט שהוא פוגע. הוא כאילו עושה את זה ספונטני בצורה כזאת, שכאילו זה זה טבעית לו, הצורת דיבור, זה צורת דיבור שהיא, הוא אומר, אני לא יודע מה עשיתי, כאילו, ברגע שפעם אחת דיברו איתו, הוא אומר, אני לא מבין כאילו מה, הוא לא קולט את העצם, את מה שהוא עושה בעצם.
הבנתי.
איך אני הבנתי מאותו אחד שדיבר איתו?
הבנתי. עכשיו, שני דברים. א', יכול להיות שאותו אחד הבין דברים כמו שצריך, עוד שהוא לא הבין דברים כמו שצריך. אם הוא לא הבין דברים כמו שצריך, אז כן כדאי לנסות לנהל דיאלוג עוד פעם, כי לא בטוח שאותו אחד שדיבר איתו הבין כמו שצריך את הדברים שאותו בוס. יכול להיות שהוא כן הבין דברים כמו שצריך, ואם ככה, אז אם התשובה של מה שאתה אומר לחבר של הבוס היא תשובה נהדרת. כלומר, זו לא תשובה של אדם שמתעלם ואומר, אני לא מאשים וככה עובדים אצלי, ומי שלא רוצה שילך. הוא לא מגיב בצורה ברוטלית ולא נעימה, הוא דווקא, הוא מגיב בצורה מאוד נעימה. הוא מגיב בצורה שהיא עניינית מבחינתו. כלומר, מכאן קל לפתח דו-שיח. מכאן כבר קל לכוון את זה ולומר לו משהו בסגנון של, תראה, מתי שאתה רוצה שיהיה שינוי מסוים, בוא נראה איך אנחנו מדבר זה בצורה אחרת. מתי שאתה צריך שינוי, דברתי לכתוב לנו את זה בהודעה. תגיד מה היית רוצה שיהיה... לא תדבר איתנו פעם ביום על שינויים שהיית רוצה שיהיה, או שיפורים שהיית רוצה שיהיה. כלומר, לעזור לו לכוון את הצורך שלו בשינוי, מכיוון שאני משער שאולי הוא לא מרגיש שהוא מעלי ופוגע. אבל מצד שני, הוא לא פוגע מתי שהכל הולך כמו שצריך. הוא פוגע מתי שמבחינתו דברים לא כמו שצריך. אז אנחנו כן יכולים לזהות את הזמנים האלה, מתי הוא רוצה שינוי. הרי הוא לא רוצה שינוי מתי שהכל טוב, הוא רוצה שינוי מתי שהדברים לא טובים. אז אפשר לומר לו, טוב, תראה, מתי שהדברים לא טובים, אז זה קורה. ואז לפחות אנחנו מכירים את האזורים, האזורים שבהם הוא מתחיל לפגוע בצורה ישירה, עקיפה, סמויה, לא ידוע לו, אבל לפחות אנחנו מתחילים לזהות את הזמנים. ואני אומר עוד פעם, לפי התשובה הזו שהוא אומר, היא תשובה טובה מאוד, כי זו תשובה לא של אדם שמתחמק, התשובה של אדם שאומר שהוא לא מזהה. זו תשובה טובה, זו תשובה של בן אדם שבדרך כלל אפשר להמשיך לפתח את הדו-שיח. אפשר גם כן להגדיר, לדוגמה, כשאתה אומר, המשרד נפתח מאוחר מדי היום, אז זה איזושהי אמרה באוויר שיוצרת אווירה לא נעימה. דבר בצורה יותר ברורה, תאמר, אני רוצה שיהיה פתוח בשעה כך וכך. אני סתם אומר דוגמה, אני לא אומר שזו דוגמה נכונה, אבל אני אביא דוגמה, אולי איפה הוא בכלל לא מזהה שהוא פוגע. אז אני מתאר איזושהי סיטואציה שבה הוא אומר אמרה, אבל לא בצורה ישירה, אלא בצורה סמויה ועקיפה. ולכן הוא לא מרגיש שהוא פוגע, ויכול להיות שאם נשאל אותו, באמת הוא יגיד, אני באמת לא פוגע, היינו שמים יכולת אמת עליו, הוא באמת היה, לא היה נתפס כאדם משקר, הוא באמת לא מרגיש שהוא פוגע. אבל אנחנו מכירים את הזמנים שבהם הוא פוגע, ועל זה כדאי כן לזהות ולשים דגש.
אוקיי, בסדר גמור, תודה רבה כבודה.
בסדר, שבהצלחה בעזרת השם.
תודה.
אנחנו תכף יפנה לעוד מאזין, מספר הטלפון שלנו הוא 03-903-903-9, 03-903-903-9. שלום וברכה.
שלום.
וברכה.
מדבר שמעון.
שלום וברכה שמעון.
לגבי בחור שעבר כמה לחצי מסוימים ולא אמר את זה לאף אחד במשך כמה שנים.
כן, עבר חצי מסת לחי, לא שמעת.
עבר כמה לחצים במשך כמה שנים טובות.
כן.
לא אמר כל דבר לאף אחד בשביל כאילו שלא לחשוב כאילו, כאילו גם כאילו שהתחבא מעצמו כאילו ש... כאילו יענו להתחמק מהרע. פתאום זה התפרץ לו. ומזה נבע לו כמה דברים של אי החלטות ואי דברים.
רגע, מה התפרץ לו? שמעון, סליחה, מה התפרץ לו?
כל מיני דברים, פתאום שהוא החליט לספר את זה נגיד להורים או לרבנים או למורות או לכל דבר, אז פתאום הוא התחיל כזה נהיה יותר בלחץ ונהיה איך אפילו דברים טובים הוא עושה מרוב לחץ, הוא לא יודע מה לעשות.
אז הבעיה היא שהוא שמר לחצים במהלך השנים, והוא לא סיפר את זה לאף אחד, והיום שהוא מתחיל לספר את זה, אז מה קרה? התגבר אצלו הלחץ?
כן.
והתגברות הלחץ?
הוא לא נהיה חלטי, הוא לא יודע אם לצאת מהישיבה או לעבוד, לא יודע, לא יודע אם לצאת מהישיבה התיכונית או לעבוד רק, לא יודע מה לעשות.
כן. בגדול אז אנחנו בוסקים בבעיה של אני סובל מחוסר החלטיות, הבחור סובל מחוסר החלטיות, והוא תולה את זה בכך שעבר כל מיני לחצים בעבר שלו, והיום שהוא מתחיל לדבר עליהם ולחשוף אותם, אז הלחצים האלה כמו היינו אומרים מתעוררים פעם נוספת.
כן. גם עבר עליו כפייתיות מסוימת, וכל מיני דברים במצוות והלכה, כן. מעדים לזה ולפי זה וככה, וחשבים כל דבר בחיים שלו בתורה ואמינה, כל צד בחיים.
והכפייתיות הזו היא ממשיכה?
ודאי. תלוי באיזה מצב.
אבל ברמת העיקרון, פחות שעות או יותר שעות או אותם שעות במהלך היום?
זה בגלל שבן אדם עכשיו לא לומד תורה, ותמיד הוא אמר לחברותות שהוא מבין, כאילו כן כן, וזה במשך שנה, ופתאום הרבנים אמרו שאני בלחץ, אז תלך להתעבר בבית, אז...
ומה קורה עם ההתעברות בבית?
בגלל שבן אדם לא עושה כלום, אז הוא כביכול משתגע, הוא לא יודע מה לעשות.
כן.
ומצד שני, גם ההורים אומרים שאין לך כלום, אז בן אדם יותר מתעצבן, יותר, למרות שהייתי כאילו בנה רדין, כאילו, ופתאום אני כזה אומר להורים, מה זה, כאילו, מה עשיתי, וזה. הורים אין לך כלום, כאילו אם תלך ליועץ, לא זה.
כן. הבנתי. תראה, הנושא של התעוררות, הנושא של התעוררות מחוץ לישיבה, על בסיס מה שאתה מתאר, לכאורה הוא דבר רגיוני, טוב, רק השאלה אם אז נקרא התעוררות, ללכת ולחזור הביתה ולא לעשות שום דבר, אז זו לאו דווקא התעוררות. התעוררות זה יכול להיות בגדול לשנות נושא, לשנות עיסוק, לשנות העסוקה, במשך חודש, חודשיים, לעסוק בתחביבים, לעסוק בעשייה אחרת, לכתוב משהו, לעשות משהו, פעילות מסוימת, לעשות דברים שהם קצת שונים, ממה שעשית עד עכשיו. כמובן, הכל בכל גבולות המותר, אבל בתוך המסגרת המותר, לעשות דברים שהם שונים. זה נקרא להתעבר. להתעבר זה לצאת מהמקום הטעון הרגשי שממנו סבת. כלומר, זה לא אומר שהמקום שממנו היית הוא מקום שהוא רע, ולא מה שעסקת בו לא היה דבר רע. אבל זה כן אומר שאצלך לא הזדהית עם זה בצורה נכונה, סבלת מלחץ בגלל הסיבה הזו או אחרת וכדומה, ולכן חווית אפילו דברים שהם במקור גורמים תחושות נהדרות, אבל חווית את זה בצורה שהיא שלילית. ולכן, בשביל לצאת מהמקום הזה צריך קודם כל להתנתק מהחוויות האלה של לימוד, של מתח ושל לחץ וכדומה, וזה מה שהתכוונו כנראה הרבנים בישיבה כשהם אמרו לצאת להתעברר, ולצאת להתעברר זה לא להגיע הביתה, כי להגיע הביתה במקרה הזה זה לא מקום של התעברות, זה מקום של מלחמה נוספת, זה מקום שבו אתה צריך להוכיח את עצמך ולהוכיח שאתה אכן בלחץ. כנראה לא תצליח לשכנע את ההורים בלחץ שחווית, חלילה אין כאן האשמה כלפי ההורים, אבל יכול להיות שההורים הם מרגישים שהם לא יכולים לשאת רגשית את המידע הזה שאתה סובל מלחץ, ואולי סבלת גם כן מלחץ בעבר שלך, וזה אומר אולי שהם אשמים.
מאח בית, והייתי ממש חווה סיוטים, וחווים מתוחקים עליי, זה בקיצור, מסכת שלמה.
ולכן לפעמים להורים קשה להכיל את זה שלילד קשה. למה? הורים נהדרים, והם יכולים גם כן להבין שלכל העולם קשה, אבל כשלילד שלהם קשה זה הרבה יותר קשה. למה? כי זה אומר שאולי אני לא הורה טוב, אני לא הורה יעיל, אני לא דאגתי, איך לא ראיתי, איך לא דאגתי וכדומה. לכן המלצתי, אם היה ואת הורה שלא הצלחת לשכנע את ההורים, אל תנסה לשכנע את ההורים שסבלת מלחצים, ושגם ביום אתה בלחצים. ההורים אומרים שאתה מרגיש טוב, תגיד להם צודקים, זהו. אל תפתח איתם דו-שיח סביב הנקודה הזו, מכיוון שבינתיים הדו-שיח שלך מולם הוא לא מקור של פתרון, אלא מקור של בעיות. חלילה, אין כאן האשמה כלפי הדמות הסמכותית, ההורים, אלא הבנה שהם בשלב הזה של החיים לא יכולים. ולכן אתה זקוק לדאוג לעצמך, ולכן אנחנו מדברים עכשיו יחד. והדאגה שלך לעצמך היא להתעברר. ולהתעברר הכוונה להתנתק מכל מקור של לחצים. אל תחשוב עכשיו על החלטות בחיים, אל תחשוב על דברים דרמטיים בחיים, לא האם להמשיך בישיבה, או האם לעזוב את הישיבה. איזה החלטה שלא תחליט, אתה תחליט אותה במקום הלא נכון. אתה תחליט החלטה שמתאימה למצב רוח רגשי לחוץ, מתוח, לא בריא. ההחלטה שתבחר כעת, היא תהיה מתאימה לסוג האדם שאתה כעת. בעזרת השם, סוג האדם שאתה כעת, עוד חודשיים, שלוש, חצי שנה, אתה לא תהיה אותו סוג אדם. אתה תהיה אדם רגוע יותר, שלב יותר, נעים יותר, קל יותר, אליך דווקא בשגרת היום-יום. ואם תעשה היום החלטה, ההחלטה שתעשה היום, היא מתאימה לסוג האדם שתהיה היום. ואם עוד חצי שנה, אתה לא תהיה אדם, לא לחוץ ולא מתוח, ההחלטה שתעשה היום, היא לא תתאים לסוג האדם שתהיה עוד חצי שנה. ולכן, היום זה לא השלב להחלטות. אל תלחיץ את עצמך עם החלטות, אל תכניס את עצמך למתח, האם ההחלטה נכונה, לא נכונה, כמה היא נכונה, אלא מה שכדאי לעשות הוא, אל תחשוב על החלטות, תחשוב רק על משהו אחד, איך אתה מתנתק, איך אתה מעברר את עצמך, איך אתה מרגיע את עצמך, אל תנסה לשכנע את האורחים, אל תנסה לשכנע אנשים בכאב שלך, את הכאב שלך אתה יודע, אתה מכיר, לא בטוח שמישהו אחר יכיר את עוצמת הכאב, יש לך את הרבנים בישיבה שמכירו בכאב שלך, עד כדי כך שהמליצו לך להשתחרר קצת, וזה החלטה שהיא, על בסיס מה שאתה אומר, חכמה, נכונה, טובה, מכילה, מקבלת, ודעתי תלך על הכיוון הזה. הקבעיה היא שבינתיים כאשר אתה הולך להתברר, אתה בעצם לא הולך להתברר, אתה הולך לשכנע אנשים אחרים, במקרה הזה את ההורים שלך, כמה אתה סובל. אמרנו, הם לא יוכלו להכיל את זה, הם לא יוכלו לקבל את זה בשלב הזה, כי ראינו שהם לא קיבלו את זה עד עכשיו, בוא נניח לזה. תלה את ההתקדמות שלך בהתעברירות, התעברירות הכוונה תתנתק ממקור שמחליש אותך, מה שמחליש אותך היום אל תעשה, אל תתעסק בדברים מחלישים, רק בדברים מחזקים, לך תעשה פעילות גופנית, לך תעסוק בתחביבים, תקרא דברים, תעשה, תשמע, תעשה דברים שהם עוזרים לך להרגיש טוב מבחינתך. להרגיש טוב זה לא מותרות בשלב הזה של החיים, זה הכרח בשביל להרגיע את הנפש, לנתק אותה מכל הצפת המחשבות שהציפו אותך בחודשים האחרונים או בשנים האחרונות, לא להיכנס לכל המקומות האלה, להתנתק מזה, וההתנתקות הזו היא זו שתעזור לך לחזור למצב יותר מאוזן, תחזור לעצמך, אז אחר כך כשתחזור לעצמך, תחזור בהדרגתיות לשגרה, גם אז לא בבת אחת, אלא בהדרגתיות, שזה אומר... אתה תחזור לשגרה, לדוגמה לישיבה, אז בהתחלה חצי שעה, שעה, שעה וחצי, שעתיים, בהדרגתיות אתה חוזר, תחזור לשגרה, וכל פעם שאתה מרגיש שאתה מרגיש חצי שעה, ואתה מרגיש טוב עם החצי שעה בישיבה, אתה תוסיף לעצמך עוד חצי שעה, ואם אתה מרגיש שעוד חצי שעה זה יותר מדי, תחזור אחורה לחצי שעה הראשונה. למה? כיוון שהנפש בשלב הזה היא פגועה והיא זקוקה לרוגע, לשלווה. הדרך הזו היא דרך שהיא קצת ארוכה, היא יכולה לקחת כמה חודשים, אבל הדרך הארוכה הזו זו הדרך הקצרה ביותר שישנה. לא כדאי ללכת לדרכים אחרות שהן נראות כקצרות, אבל יכול להיות שהן בסוף יהיו ארוכות ביותר. אתה עכשיו תתמקד רק במשהו אחד, לא בלשכנע אף אחד, לא בלהיאבק, אתה צריך לברוח מכל מקור מחליש. אתה הולך רק למקור שמחזק אותך, ואתה הולך רק למקומות שמנתקים אותך מהאווירה המלחיצה שבה היית. אל תעשה החלטות בשלב הזה, כל החלטה שתעשה בשלב הזה היא יכולה לחכות עוד 3, 4, ו-5 חודשים, וזה מה שכדאי לעשות בשלב הזה. בבקשה, שבהצלחה בעזרת השם. אנחנו נצא לחדשות, לאחר מכן נחזור אליכם המאזינים אחרי החדשות לשעה נוספת, מספר הטלפון שלנו 03-903-903-9 03-903-903-9. יוצאים להפסקה ובעזרת השם בשעה הבאה חוזרים.
בשבת פרשת שמיני, השבת שלאחר הפסח, נהגו לאפות חלת מפתח כסגולה ותפילה, שהקדוש ברוך הוא יפתח לבניו שערי פרנסה. ביום חמישי הקרוב, רחל פסטה גומיר ישנה אורסון בתוכנית מיוחדת. הפרשת חלה בשידור חי, עם המתכונים, הטעמים והסודות מאחורי חלת המפתח. יום חמישי הקרוב, 20:00, כאן בכל חי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 3.
שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. צהל חשף מנהרה חדשה בדרום רצועת עזה, בעומק של קרוב ל-30 מטרים ופתחה מגיעה לתוך שטח ישראל. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי צהל הכריז על שטח צבאי סגור בכל האזור בו הותרה המנהרה. בשטח הסגור נמצאים שני יישובים שהכניסה להם מותרת לפי שעה רק לתושבים. גורם צבאי בכיר אומר כי חמאס היה חי בין היתר על הירי ביממה האחרונה לכיוון ישראל. החמאס מנסה לאותת לצהל כי הם יודעים על הפעילות הצבאית, אך אין שום הוכחה לכך שהוא מעוניין בהסלמה. בצבא מעריכים שיש עוד מנהרות, ולכן במקביל למערך המבצעי נעשה מאמץ גדול לגילוי מנהרות נוספות. כלי תקשורת בעזה מדווחים כי